ברוכים הבאים לפודקאסט פילנטרום, והפעם, מנכ"לים, לימדו לכתוב בעצמכם את מכתבי הגיוס שלכם. התורם ירגיש מיד בהבדל. אתם מנכ"לים עסוקים, ששונאים לכתוב ומעדיפים להטיל על מישהו אחר את המשימה המעצבנת הזאת? הטיפים האלה נועדו במיוחד בשבילכם. הכתבה הזו והטיפים הכלולים בה מיועדים למנכ"לים שנוטים לרוב לתת לאדם אחר לכתוב עבורם מכתב אישי לתורם, או משרבטים אותו בעצם בעצמם באיזשהו חוסר חשק ובייסורים, והתוצאה בהתאם, מכתב לא קוהרנטי, לא אלגנטי ולא אפקטיבי במיוחד. אין לנו ספק, החיים שלכם היו הרבה יותר קלים אילולי הייתם צריכים להיות שותפים פעילים בגיוס הכסף, ואלמלא תקשורת אישית, ישירה ומרגשת, הייתה מרכיב מרכזי כל כך בטיפוח התורמים שלכם. אבל מה לעשות שתורמים צריכים לעיתים קרובות לשמוע דווקא מכם? בדיוק כפי שכמה שורות אותנטיות מכם יכולות להניב תרומה, כך עלול שרבוט מרושל לגרום לתורם להסיק שאתם מזלזלים בו. ואנחנו מקבלות לידינו דוגמאות כאלה מדי שבוע. כדי לעזור לכם במלאכת הכתיבה, אנחנו מביאות מעצותיו של אחד המגייסים הטובים ביותר בעולם. בפעם הבאה שתרצו לכתוב בעצמכם לתורם כמה שורות אישיות מרגשות, מרתקות ומגייסות, כדאי לכם מאוד לחזור ולקרוא את הכתבה החשובה הזאת. 86 שיעורים ליצירת מכתבי גיוס וחבילות גיוס הוא אחד מספרי הגיוס הטובים ביותר שנכתבו אי פעם. וכתב אותו הגורו של רבים מאיתנו, ג'רי הנצינגר. בשיעור מספר 52 מסתתרות פנינים אמיתיות שיכולות לעזור גם למנכ"לים של עמותות ישראליות. אז הנה. 1. עמדו בפני הפיתוי לשגר חדשות טובות בלבד. יושב ראש הוועד המנהל שלכם אוהב לדווח לתורמים שלכם על חדשות טובות, שהרי גם הוא מבין שחשיבות התקשורת שלו עצמו עם התורמים, נכון? המגייסים שלכם מדווחים על אימפקט בדוחות שלהם על התמיכות. וכולנו חושבים לעצמנו שהתורמים שלנו התרשמו מאוד מהדרך שבה אנחנו מנהלים את הארגון. אנחנו משתפים אותם רק בחדשות הטובות ונמנעים מלספר על הקשיים והכישלונות. אלא שזמן קצר לאחר מכן, כולנו נשכח שדיווחנו רק חדשות טובות, נבקש תרומה ונתפלא שאנחנו מקבלים הרבה פחות משציפינו. האם אפשר להסיק מכך שחדשות טובות לא מגייסות כסף? לא בדיוק. צרכים קונקרטיים הם שמגייסים כסף. אנשים נותנים לכם כסף מפני שהם רוצים לעזור לכם להוציא לפועל את הייעוד שלכם ואת המטרות שהצבתם לעצמכם. את כל מה שיש לכם לספר להם, אם כל מה שיש לכם לספר להם זה חדשות טובות, למה שיתמכו בכם? התורמים רוצים לעזור לכם, והתפקיד שלכם הוא לשכנע אותם שאתם זקוקים לעזרה שלהם. 2. ספרו על עצמכם אל תהססו להשתמש בגוף ראשון יחיד. התורמים שלכם מצפים מכם למכתב בנימה אישית ולא לתבנית שבלונית ומוסדית. הם רוצים לקרוא מדבריו של אדם חי ונושם, לבבי, נלהב ואוהב, מישהו שיודע לצחוק ולדמוע וכואב את סבלם של אחרים. כדי לגייס כסף באמצעות מכתב, אתם חייבים לחלוק משהו מעצמכם עם התורמים שלכם. 3. השאירו את התורמים שלכם במתח ואל תחשפו מיד את כל הקלפים. כל תקשורת שהתורמים שלכם מקבלים מכם חייבת לכלול איזשהו מרכיב של הפתעה. ברוב המקרים, תורם שמקבל מכתב ממנכ״ל, ארגון, מבין מיד מה רוצים ממנו עוד לפני שהוא קורא אותו. אבל אם הוא רגיל לקבל מכם באופן אישי מכתב שתמיד יש בו אלמנט של הפתעה, יש סיכוי טוב שהוא יקרא אותו וגם יזכור את תוכנו. 4. ספרו עוד ועוד סיפורים על האנשים שאתם עוזרים להם. התורמים שלכם רוצים להרגיש שהם תומכים באנשים שזקוקים לעזרתם ולא בארגון. הדרך הטובה ביותר להניע אותם לכך היא פשוט לספר להם על אותם אנשים. התקציב, הערכים, המתודות והתרבות הארגונית שלכם חשובים להם הרבה פחות. הדבר העיקרי שמעניין אותם הוא איך יעזור הכסף שלהם לאדם ספציפי או לקבוצה של אנשים. 5. חשבו על האפקט הגרפי של המכתב שלכם. בעידן הדיגיטלי קשה מאוד ללכוד תשומת ליבו של קורא. כשאדם מקבל לידו חומר קריאה, הוא נוטה לסרוק בעיניו את הדף, לרפרף על פניו בחיפוש אחר מילות מפתח, ולהכריע אם הכתוב בו ראוי לתשומת לב מעמיקה יותר. לכן, במכתב שאתם כותבים לתורם, תקפידו על פסקאות קצרות, על כותרות משנה, על מספר של רעיונות ועל הדגשת מילות מפתח. אל תאפשרו לקריאה המרפרפת של התורם להמית את המכתב שלכם. 6. שקלו מחדש את הדעה הקדומה שלכם לגבי מכתבים ארוכים. אני יודעת שאנחנו רואים כל הזמן שאנחנו חיים בעידן הטוויטר. אבל, אילו הייתם מעצבים מודעה לחנות נעליים, המטרה שלכם הייתה להציג זוג נעליים בצורה מושכת, כזו שתניע את הקונה הפוטנציאלי להיכנס לחנות, לגעת באור של הנעליים ולמדוד אותן מול המראה. אבל, אם הייתם מנסים למכור את זוג הנעליים במכתב, הייתם צריכים לתאר בדיוק רב את ריחו ומגעו של האור, את עובי הסוליה ואת הצבע של הנעליים. קופירייטינג במיטבו. כך זה בדיוק גם בגיוס משאבים. אם אתם מארגנים אירוע גיוס, אתם מכינים תורמים שלכם, מכינים עבור התורמים שלכם תוכנית לערב שלם שתכלול אולי סרט דוקומנטרי, דיווח מהשטח, פרזנטציה של אחד ממקבלי השירות ושיחה עם תורמים אחרים ועם אולי כמה אנשי צוות. המכתב הזה שלכם צריך לעשות את כל אלה במוצר אחד. 7. כתבו בעצמכם את הטיוטה הראשונה. אם אתם מתכוונים לחתום על המכתב, אל תבקשו ממישהו אחר לנסות לקרוא את המחשבות שלכם. אתם אלו שעומדים בראש הפירמידה הארגונית הזו. אתם המנהיגים, ויש לכם רגשות עמוקים כלפי הארגון שלכם. אז תקדישו כמה דקות לחלוק עם מישהו חשוב לארגון את הרגשות האלה ונסחו לעצמכם את עיקרי הדברים. לאחר מכן, כתבו את הטיוטה כולה ותנו למישהו מקצועי ללטש אותה. כך הוא לא יצטרך לנסות לנחש מה אתם חושבים ומרגישים. איך אפשר לצפות שהמכתב יישמע כמוכם אם אתם לא חולקים בו עם הנמען את המחשבות הפרטיות שלכם? ולסיום, 8. זכרו תמיד שאתם לא בדיוק נמצאים בראש מעייניהם של התורמים שלכם. מתי התורמים שלכם חושבים עליכם? רק שהם מקבלים מכם כל סוג של תקשורת. זהו להפעם. כנסו לפילנטרום אם אתם מחפשים רעיונות וטיפים נוספים שיקדמו את הגיוס שלכם ויעזרו לכם להגיע לכל המטרות. כנסו ותקראו עוד כתבות בנושא, כמו למשל, 8 עצות מעשיות למגייסים ומנכלים שמתייסרים בכתיבה גיוסית. עוד כמה טיפים חשובים לכתיבה הכל כך חשובה הזאת. או, וזה יותר אולי למגייסים, הצילו, המנכ״ל שלי לא יודע לגייס. ויש גם כתבה בשם על מנכ״ל שוויתר למגייסיו על מטלה גיוסית אחת והגדיל את קופת הארגון. וזה סיפור אמיתי ומאוד מעניין. וזהו, ואנחנו נתראה בפודקאסט פילנטרום הבא.